שלום רבותיי, אנחנו בפרק ט"ו, פסקה ח', פסקה, הייתי אומר, לא רק מעניינת, אלא גם מאוד בעלת משמעות. כשאדם שב בתשובה ואיננו מניח את תשובתו, אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה, שנדמה לו שאינו יכול לשוב עליהם, ומכל מקום הוא אוחז ברעיון התשובה, סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותם הדברים המעכבים את התשובה. ואז תהיה אורת תשובה למפרע גדולה מאוד. ומתוך יציאתה מן המצר, מתוך העיכובים הגדולים, תפעל בכוח אז וחזק מאוד, ותהיה מאמינים הנבחרים של התשובה, החותרים את המחתרת לקבל את תשובתם של בעלי התשובה, שאינם ראויים להתקבל כמנשה וחברה. אומר הרב, הוא כשם שבמקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. תראו את המשפט הבא. כן, במקום שבעלי תשובה ששבו, אף על פי שבאדם הדברים המעכבים את התשובה, עומדים, אותם בעלי התשובה האלה, אין בעלי תשובה פשוטים יכולים לעמוד שם. כן, יש בעלי תשובה ששבו, אף על גב שיש את הדברים המעכבים את התשובה, אז הם עומדים במקום כזה שבעלי תשובה רגילים, פשוטים, לא יכולים לעמוד שם. אין בעלי תשובה פשוטים יכולים לעמוד שם. שהם נחשבים לגבי אותם בעלי תשובה שבאו לשוב, ובידם הדברים המעכבים את התשובה, כמו צדיקים גמורים לגבי בעלי תשובה. טוב, נעזוב את החצי השני של סוגיית התפילה. הרמב״ם כידוע על פי חכמים בהלכות תשובה, מונה כל מיני דברים שהם נקרא להם איזשהם צדדים שמעכבים את התשובה, מונעים את התשובה, מקשים את התשובה, כל מיני צדדים. אולי כדאי לקרוא כמה פרטים בהקשר הזה. מישהו רואה ספר מדע? רמב״ם ספר מדע. צריך להיות שם. ספר מדע. תודה. כדאי פעם לעבור על הדברים, האמת שבאחד השיעורים בשנה שעברה קצת עסקנו בזה, ונזכיר אולי כמה פרטים. אני קורא פרק ד', הלכות תשובה פרק ד', הלכה א', 24 דברים מעכבים את התשובה. יש 24 דברים שהם מעכבים את התשובה. לא, מה זה מעכב? מעכב, משל למה הדבר דומה? יש אדם שרץ 100 מטר ואין משוכה בדרך, הוא רץ חלק, הוא נוסע בכביש אוטוסטרדה, אין פקקים, אין רמזורים, ויש מציאות שאדם לא נוסע בכביש חלק. יש כל מיני, יש פקק, יש איזשהו חפץ חשוב וכדומה. אז כאן מדובר על 24 דברים שמעכבים את התשובה. כלומר, יוצרים סוג של עיכוב, איזה מין משוכה בדרך. אומר הרמב״ם, ארבעה מהם אבון גדול, והעושה אחד מהם, אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו. זה נשמע מייאש, לא? מה זה אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו? הרי עכשיו אמרנו שזה רק מעכב. גם להתעכב זה לא נעים, אבל זה רק מעכב. אז מה זאת אומרת אין מספיקים בידו? אלא כנראה שהקדוש ברוך הוא לא, מה שנקרא, לא עוזר לו, לא פותח איתו את הדלת. בגלל גודל חטאו, למשל, האחד ואלו הם האחד המחטיא את הרבים. מילא אדם חוטא לעצמו, אבל כשהוא מחטיא את הרבים, זה כבר חשבון אחר. והמטה את חברו מדרך טובה לרעה, כגון מסית ומדיח. הרואה בנו יוצא לתרבות רעה, ואינו ממחה בידו, וכו'. טוב, אז אלה ארבעה דברים שהקדוש ברוך הוא, שזה אבון גדול לפי לשון הרמב״ם, והקדוש ברוך הוא לא מספיק בידו לעשות תשובה. למה? לפי גודל חטאו, אבל אף על פי שהכותרת הכללית שזה רק מעכב את התשובה. חמישה דברים, ומהם חמישה דברים, כן, ארבעה הראשונים. אנחנו צריכים להגיע ל-24 סך הכל. חמישה הבאים, הקטגוריה השנייה, ומהם חמישה דברים הנועלים דרכי התשובה בפני עושיהם. טוב, אם זה נועל, אז זה נעול. אז מה זה מעכב? אלא כנראה שגם כשהדלת נעולה, יש דרכי פריצה. אנחנו לא פורצים שיודעים איך לפרוץ דלתות, אבל יש כאלה שיודעים לפרוץ. מהם חמישה דברים הנועלים דרכי התשובה בפני עושים? צריך לדקדק כאן בהגדרות מה זה אין מספיקים בידו, מה זה נועלים, הגדרות מדויקות. בכל אופן, האחד, הפורש מן הציבור, אדם שהוא לא חלק מכלל ישראל, וכולי, והבית והחולק על דברי חכמים, והמלעיג על המצוות, והמבזר רבותיו, והשונא את התוכחות, אני מדלג. טוב, קטגוריה שלישית, ומהם חמישה דברים העושה אותם, אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה. מה זה אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה? הרי זה רק מעכב. שימו לב, הרמב״ם נתן כותרת כללית, 24 דברים מעכבים, והביטויים בתת קטגוריות האלה, נקרא לזה ככה, הם ביטויים הרבה יותר חמורים. משמע, שאף על פי שיש כאן, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, יש כאן נועלים דרכי תשובה, יש כאן אי אפשר שישוב בתשובה גמורה, וכולי, אף על פי כן, כל זה תחת הכותרת הראשית של מעכב. יקרה זה מעכב, וזה שיקוף קטן, ושיקוף גדול. יש אחד, הגיע הביתה, הדלת לא פתוחה, אבל היא גם לא נעולה במפתח. הוא פשוט לוחץ על הידית, נכנס הביתה. יש אחד, הדלת נעולה, טוב, הוא מוציא מפתח מהכיס, הוא פותח את הדלת. יש אחד, הדלת נעולה, והלך לאיבוד המפתח. טוב, אז הוא נזכר שזה קרוב משפחה, שיש לו מפתח. עכשיו צריך להיר אותו בשתיים בלילה, זה קרה לנו פעם. יש אחד שהוא אין לו מפתח ואין לו קרוב משפחה עם מפתח. טוב, בשביל זה יש פורצי דלתות. בקיצור, אתה לא תישן ברחוב. בסוף תיכנס הביתה. ידוע לכולנו הרי. אותו דבר לשון הרמב״ם. זה הרמב״ם כאיש חינוך, לא רק כפוסק הלכה. 24 דברים עם כל חומרתם, בכל החילוקים הקטגוריים שלהם, הם סך הכל מעכבים את התשובה. חמישה דברים, אומר הרמב״ם, אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה. ואלו הם. המקלל את הרבים, ולא קילל אדם ידוע, אדם ספציפי. החולק עם הגנב, שהוא לא יודע למי להחזיר את הגניבה. המוצא אבדה ואינו מחזיר עליה. המקבל שוחד, להטות דין, אינו יודע עד איכן הגיעה הטעיה הזאת. קטגוריה הרביעית, ומהם חמישה דברים העושה אותם, אין חזקתו לשוב מהם. לפי שהם דברים קלים בעיני רוב בני אדם, ולא מדמים, ונמצא חוטא, והוא ידמה שאין זה חטא. האוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה, אחד מביא איזה שני ופלים לסדר בוקר. זה חבר שלא רואה אותו. אפשר לקבל חצי ופלה? זה חצי ופלה, שני ופלים, זה ארוחת בוקר שלך. זה סעודה אינה מספקת לבעליה. והמסתכל בעריות, וואי וואי. האדם שמסתכל בעריות, מה הוא אומר שם? לא חטאתי, לא עשיתי שום מעשה, רק ראיתי. והמתכבד בקלון חברו, האדם שעושה את עצמו כבד, מתכבד, על ידי שהוא עושה את חברו קל. דיינו, למשל, מספר בדיחה על חשבונו, כולם צוחקים וכבודו מתרומם. זה נשמע קל, זה נשמע לא כך חמור. טוב, יש עוד קטגוריה אחת. אומר הרמב״ם הלכה האחרונה. כל אלו הדברים וכיוצא בהם, אף על פי שמעכבים את התשובה, אין מונעים אותה. יש עיכובים. יש עיכובים קלים, יש עיכובים כבדים, יש עיכובים כבדים מאוד. אבל זה לא מונע. לכן כל אלו הדברים וכיוצא בהם, אף על פי שמעכבים את התשובה, אין מונעים אותה. אלא אם עשה אדם תשובה מהם, הרי זה בעל תשובה, יש חלק לעולם הבא. לזה הרב מתכוון, כשהוא מדבר על דברים המעכבים את התשובה. דברים שהם הלכה. עכשיו אנחנו למדנו הלכה. אולי במכון אנחנו בדרך כלל לא מדברים בסגנון הזה ובכיוון הזה. אנחנו יותר מדברים על הרוח ועל הכיוון ועל המגמה, אבל צריך לדעת שגם זה חלק מתהליך תשובה שצריך לעבור. כלומר, זה חלק מהחשבון. אז יבוא אדם, בוא ניקח אולי את הדוגמה הראשונה. אדם שחז ושלום, הוא שייך למציאות שהוא מחטיא את הרבים. דרך אגב, הרמב"ם אחר כך מפרט מה זה אדם שמחטיא את הרב. והוא החטיא את הרבים יכול להיות תקופה ארוכה, שנים רבות, באופן משמעותי מאוד וכו'. אומר הרמב״ם, כשהאדם שב בתשובה ואיננו מניח את תשובתו, הוא לא מוותר, הוא הולך עם זה, עם כל המוטיבציה, עם כל הרצון, עם כל השאיפה, אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה. למשל, אולי נגיד הוא כבר לא מחטיא את הרבים, אבל הוא כן מתכבד בקלון חברו, הוא כן עדיין שייך לאיזשהו סוג של שוחד, הוא כן שייך לאיזשהו אבק של גזל, דברים נגיד שבן אדם יותר מזלזלים בהם, קשה לו להיות באיזשהו, נקרא לזה, איזושהי קבוצה חברתית, ולא להשחיל איזה משפט ציני על ידי זה שהוא פוגע בחברו ומרומם את עצמו. ככה הוא התרגל, מה אפשר לעשות? צרי נורא. אז הוא יודע, הוא למד רמב"ם, הוא יודע שזה מעכב, וכן זה סוג של מחסום. אומר הרב, כשהאדם שב בתשובה ואיננו מניח את תשובתו, אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה, שנדמה לו שמרוב ההרגל, מרוב אולי, הייתי אומר, השקפת עולם לא מתוקנת, אף על פי שנדמה לו שאינו יכול לשוב עליהם, כי זה יותר מדי מושרש אצלו, כי זה יותר מדי חלק ממנו כבר, כי הוא לא מוצא בעצמו כוחות לשנות את זה וכו', שנדמה לו שאינו יכול לשוב עליהם, ואז הוא היה אומר, רגע, מלא זה דבר שהוא לא אחד מה-24 האלה שמעכבים את התשובה, בסדר, אז זה דבר שהוא פינתי, זה דבר שהוא צדדי, זה דבר שהוא שולי, אבל אלה אחד מהדברים שאני פגוע בהם, זה אחד מהדברים שמעכבים את התשובה. אם כן, אני רוצה להגיע מתל אביב לירושלים, הדרך חסומה, יש לי בלוקים בדרך, כביש מספר 1 חסום, אין מעבר, גם 4-3 חסום, אין דרך להגיד. הוא יכול להתייאש, הוא יכול להגיד, מלא אם זה דבר שולי, צדדי, נקודתי, ספציפי, בסדר, לא נורא, זה לא מעכב, זה לא בסדר שגם את זה אני לא מצליח לתקן, אבל עוד חזון למועד בעזרת השם יהיה בסדר. אבל אם אדם אוחז בידו אחד מן הדברים המעכבים את התשובה, נו, אז מה טעם יש לתהליך תשובתו? הרי הכביש חסום. זה כמו אחד שנוסע בניוטרל. הוא רוצה להתקדם, והוא שם את הרכב בניוטרל, והוא לוחץ על הגז, ונחנק האוטו. אומר הרמב"ם, אומר הרב, אז אף על פי שנדמה לו שאינו יכול לשוב עליהם, ומכל מקום הוא לא מוותר, ברעיון, במחשבה, ברצון, במוטיבציה, בשאיפה, בחלום, בחלום, אפילו בחלום, הוא כן אוחז ברעיון התשובה, והוא לא מניח את תשובתו, ומכל מקום, הוא אוחז ברעיון התשובה, למרות שבאופן מעשי, הוא עדיין שקוע באיזשהו צד מעשי שמעכב את התשובה, סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותם הדברים המעכבים את התשובה. וכאן הרב עוד פעם מחזיר אותנו לאותו עיקרון יסודי, שבסיס התשובה זה לא המעשה. בסיס התשובה זה הרצון. בסיס התשובה זאת המחשבה. בסיס התשובה זאת השייכות הפנימית. אדם שייך פנימי, מתי שהוא ייפרץ המחסום, גם באופן מעשי. לכן כל אחד מאיתנו שיש אוחז בידו כל מיני עיכובים, אפילו אחד מ-24 האלה, אין יאוש בעולם כלל, אמר הרב קוק. איפה זה כתוב? פה. אין יאוש. לא יודע, אותי זה מחזק, מה אני אגיד לך? סוף סוף יבוא גם כן לשום מאותם הדברים המעכבים את התשובה. עכשיו זה מעכב, אני אפילו אולי לא רוצה. אני אומר משפט שאסור לי להגיד, אבל אני אגיד אותו. בזה יום. הגמרא אומרת שיש בעיה להגיד כל מיני דברים. הרב אומר באורות הקודש, שיש לפעמים מצב שהאדם לא יכול באופן מעשי לעשות תשובה על דבר מסוים. באופן אמיתי, אם הוא כן וישר עם עצמו, הוא לא יכול. בנקודת הזמן הזו, בנקודת המקום הזו, בנקודת המצב הזה של החיים שלו, כרגע, בנתון הזה, הוא לא יכול. אומר הרב, הרי אנחנו למדנו בצבא, שלא יכול, זה מנות שלא רוצה. ולא רוצה זה סיפור אחר. אז מה זאת אומרת אתה לא יכול? אתה לא רוצה. אומר הרב, לא. זה לא כתוב שם, כן, אבל זה מה שכתוב שם. אומר, זה לא יכול. הוא אנוס, הוא לא יכול לרצות תשובה. אז אף על פי שלפעמים יש מצבים כאלה, אומר שם הרב באותה פסקה, שאדם שקוע בדברים אפילו כבדים, הוא קורא לזה, של עניינים של בן אדם לחברו. לפעמים יש מציאות כזאת של חסרון רצון דומה לאונס. זה לשון. חסרון רצון דומה לאונס. אז אני יודע שיש כאן כולה לעצלנים. כל אחד מאיתנו עכשיו יכול להתעלה, הנה, כתוב אורות הקודש. לא שאני לא רוצה, אני לא יכול לרצות. אני עוד לא בנקודה הזו, בשלב הזה, בנושא הזה, וכו'. אבל אנחנו אנשים בוגרים, ואני מקווה שאנחנו מספיק כנים וישרים עם עצמנו, וניקח את המשפט הזה במובן החיובי והמקדם שלו, ולא במובן החיצוני והעוצר שלו, נקרא לזה כך. אומר הרב, יש מציאות של חסרון רצון, זה אונס. האדם לא מסוגל כרגע לרצות. אומר הרב, אף על פי שזה ככה, אל תתייש. כך משהו, חטוף ויכול, שם הוא מזכיר את הביטוי הזה. תוחז באיזושהי נקודה שממנה אתה, כמו איזה גלגל הצלה שמשם אתה ממשיכה. לכן היות והמחשבה והרצון, השייכות הפנימית, היא בסיס הדברים, אז גם באופן מעשי, יש דברים חמורים, אפילו בין אדם לחברו, אפילו מ-24 הדברים מגיעים את התשובה, אנחנו אוחזים ברעיון התשובה, אוחזים ברצון התשובה, אוחזים במוטיבציית התשובה, בשאיפת התשובה, והצד המעשי שמעכב, יום אחד, בעזרת השם, ייפרץ. ודרך אגב, כולנו יודעים את זה על עצמנו, כשזה ייפרץ, זה יהיה הרבה יותר פשוט ממה שזה חשבנו בהתחלה. בהתחלה זה נראה לנו, זה חומה בצורה שאי אפשר לשבור אותה. זה יהיה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל. לכן, מכל מקום, בואו נקרא לה את כל המשפט הזה. כשאדם שב בתשובה, ואיננו מניח את תשובתו, אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה, שנדמה לו שאינו יכול לשוב עליהם, ומכל מקום הוא לא מתייאש מזה, אלא הוא אוחז עדיין מרעיון התשובה, סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותם הדברים המעכבים את התשובה. ואז תהיה, נתקדם, ואז תהיה אורת תשובה למפרע גדולה מאוד. האור הפנימי האלוהי, השייכות שלו, אל מהלך התשובה, באומן יותר עמוק שלו, יהיה כל כך גדול, דווקא בגלל שהוא הצליח להתגבר על המעכבים. כידוע. ואז תהיה אורת תשובה למפרע גדולה מאוד, ומתוך יציאתה מן המצר, שהייתה שבויה במצר הזה של עיכובי התשובה, ומתוך יציאתה מן המצר, מתוך העיכובים הגדולים, תפעל בכוח עז וחזק מאוד, איזו מוטיבציה תהיה לאדם כזה, איזו שאיפה, איזה רצון, איזו עוצמה, איזה עוז חיים. ומתוך יציאתה מן המצר, מתוך העיכובים הגדולים, תפעל בכוח עז וחזק מאוד, תראו את המשפט הבא, ותהיה מאמינים הנבחרים של התשובה. מה הם מאמינים הנבחרים האלה? שאנחנו נכנסים לסוגיה הלכתית מסובכת מאוד. החותרים את המחתרת לקבל את תשובתם, של מי? של בעלי תשובה שאינם ראויים להתקבל כמנשה וחבריו. זאת גמרא. יש לפעמים מציאות כבדה, כמו כאן מנשה, אדם שהחטיא את הרבים, כמו שמזכיר הרמב"ם, שהמסלול הרגיל של תשובה, הוא לא פתוח לפניו, הוא לא יכול, והוא צריך לחתור איזו חתירה במחתרת, מתחת לשטח, מתחת לפני האדמה. הוא ממש חותר איזה מנערה, כמו איזה חולדה כזאת שחותרת שם בפנים וצריכה לסלק את האבנים. משהו בלתי שגרתי לגמרי. אפילו אדם כזה, במצב כזה, שחזל אמרו עליו, או על מציאות כזאת, שהיא מציאות שתשובה כבר לא יכולה להתקבל. אומר הרב, אפשרי. הגמרא אומרת אפשרי. הבא במחתרת. זה הבא במחתרת במובן החיובי. תחתור. תחתור נגד הגלים, נגד המצב הנתון. תחתור ברצון, תחתור בשאיפה, תחתור במחשבה, תחתור בחלום, תחתור, יום אחד אתה תשבור את העיכוב, אפילו החזק הזה. ואז לא רק שאתה תפתור את העיכוב הזה, תתגבר עליו, אלא התשובה שלך היא תהיה או מהלך הרבה יותר פנימי, הרבה יותר יסודי, הרבה יותר משמעות. ומתוך העיכובים הגדולים, מתוך יציאתה מן המצר, מתוך העיכובים הגדולים, תפעל בכוח עז וחזק מאוד, ותהיה מאמינים הנבחרים של התשובה. זה הסוג הכי נבחר של התשובה, של ההתגברות הזאת. החותרים את המחתרת לקבל את תשובתם של בעלי התשובה שאינם ראויים להתקבל כמנשה וחברה. עושה הרב המשלה, כמו שראינו בגמרא, איזשהו סוג של יחס בין בעל תשובה לצדיק גמור, שבעל תשובה התגבר על המעכב של החיים שלו עד היום, והוא יותר גדול מצדיק גמור שלא היה צריך להתגבר על המעכב, ולכן לא צריך לחסום בתוך כוחות חיים כל כך עמוקים, כל כך יסודיים. כך צריכים גם לעשות איזושהי הבחנה בין שני סגנונות או שני סוגים של אנשים או שני מצבים של בעלי תשובה. יש בעל תשובה שהתשובה שלו היא תהליך ישר, רגיל, נורמטיבי, הוא לא צריך להתגבר על דברים המעכבים את התשובה. הוא בחינת צדיק גמור בתוך בעלי התשובה, שזאת מדרגה נחותה ונמוכה ביחס למדרגה שאנחנו מדברים עליה כרגע. ויש בעל תשובה שצריך להתגבר על כל הדברים המעכבים את התשובה. שבמקום שלו, אפילו הבעל תשובה הרגיל השגרתי לא עומד. כשם שבמקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, מגודל מעלתם של בעלי התשובה לפי הכיוון הזה, כן במקום שבעלי תשובה ששבו, אף על פי שבאדם הדברים המעכבים את התשובה, ולמרות זאת הם שבו, והם ממשיכים לשוב, וממשיכים לחתור חתירה בעומק הסלע, מתחת לפני השטח, וזה עדיין מעכב, ועדיין הכביש חסום, וממשיכים לשוב, ולא מתייאשים. זה מראה על השייכות הפנימית שלהם, על ההזדהות, על גודל הרצון, על גודל השייכות, וכו'. אז במקום שהם עומדים אותם בעלי תשובה, שעדיין יש את אותם הדברים שמעכבים את התשובה, ולמרות זאת הם חותרים במהלך התשובה, אין בעלי תשובה פשוטים יכולים לעמוד שם. שהם נחשבים לגבי אותם בעלי התשובה שבאו לשוב ובאדם הדברים המעכבים את התשובה כמו צדיקים גמורים לגבי בעלי תשובה. כמה זה חשוב? לכן בואו נרוויח מזה נקודה פשוטה לחיים שלנו. כל אחד מאיתנו הוא בעל תשובה, בין אם קוראים לו דתי עם זקן או דתי בלי זקן או בלי זקן ובלי דתי, לא משנה כרגע. כל אחד מאיתנו הוא בחינת בעל תשובה. לכל אחד מאיתנו יש את מסלול התשובה שלו ואת העיכובים שהוא צריך לעבור, גם ביחס לעצמו, ביחס לחברה, ביחס להמון צדדים. לפי זה יוצא שככל שאנחנו שייכים למסלול תשובה שיש בו יותר עיכובים, בין אם העיכובים האלה הם בגדר הלכתי של הרמב"ם, בין אם העיכובים האלה הם עיכובים מסוג אחר, עיכובים אפילו ברצון, עיכובים במחשבה, עיכובים מצד סדר החיים, עיכובים מצד ההרגל, עיכובים מצד המחויבויות, מצד החברה, מצד המשפחה, כל הסגנונות של עיכובים וכו'. ככל שהעיכובים יותר גדולים, זה מראה כנראה שאני מסוגל להיות בעל תשובה יותר רציני. אנחנו לא יוצרים את העיכובים האלה. אם אני יכול לנסוע בכביש ישר בלי עיכוב, אני לא שם שם את החומה ואומר, טוב, בוא נראה את המכונית שלי קופצת שני מטר לגובה. לא צריך לעשות את זה. יש מספיק עיכובים בחיים. אבל ככל שהעיכובים הם יותר מצויים, זה מראה שהפוטנציאל הפנימי, והוא ממלא בהמשך המעשי, הוא הרבה יותר גדול. והאישיות היא אישיות יותר בעלת הערך. אנחנו לא יוצרים את העיכובים. אנחנו נפגשים איתם. והעיכוב הוא לא, הוא לא, הוא לא משבש לנו את העקרונות. הוא קצת מקשה, אבל דווקא הקושי מראה על גודל הפוטנציאל. אומר הרב אותו דבר לגבי התפילה. כמה עיכובים יש לנו בתפילה? גם עיכובים בכוונה, גם עיכובים באמונה שהתפילה פועלת. מה קורה שאנחנו מתפלים על משהו בתפילה, כלפי חוץ נראה שהיא לא פועלת. יש לנו המון עיכובים. עיכובים רגשיים, עיכובים שכליים, עיכובים חברתיים, עיכובים של הרגלים, עיכובים של תוצאה ביחס לאמצעי וכו'. אומר הרב, כמו שהדין נוהג בתשובה, כן הוא נוהג בתפילה. אדם הרבה פעמים יכול להתייאש מהתפילה שלו. כמה פעמים אנחנו, יכול להעיד על עצמי, כמה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו לפני תפילת 18, הפעם אני מתכוון, חבל על הזמן. אני שם לב, אני אומר, אתה חונן לאדם דעת, הוא למד, לא נשמע. טוב, אתה חונן, זה מסובך. לפחות שלוש ברכות ראשונות נתכוון. אתה הלכה. טוב, לפחות ברכה ראשונה נתכוון. והנה, פאק, הגעת פתאום אתה קדוש ו... לא כיוונת. או בכלל, לא כמו שרצית. זה יכול לקרות יום אחרי יום. אז יבוא אדם יום אחד יגיד, אם הוא אדם כן וישר עם עצמו, יגיד, מה, אני משחק בכאילו. זה הכוזרי, כצפצוף הזרזרי והטוב, מה זה? אני בכלל לא מבין מה אני אומר. אני בכלל לא שומע מה שאני אומר. עזוב להבין, אני לא מקשיב למה שאני אומר. אז אדם יכול להתייש ולהתפלל. הוא יכול להגיע למסקנה, למשל, שהוא מעדיף להתפלל פעם בשנתיים. תפילה מהלב, לא מהסידור. כי בתפילה הזאת אולי יש סיכוי שהוא יכוון משהו. אנחנו לא נגד זה, אבל לא במקום התפילה הרגילה. אומר הרב, הוא כמו שהדין נוהג בתשובה, כן הוא נוהג בתפילה. ישנם דברים המעכבים את התפילה. תראו אחר כך גם פה בלכות תפילה, יש בהרצאה הזאת עיכובים בלכות תפילה. אבל אפילו ברמה המנטלית, ברמה של המחשבה וההבנה והשייכות. ומי שנדמה לו שכל אלה הם בידו, ומכל מקום הוא אוחז בחוזקה ביסוד התפילה, והוא קורא להשם בכל עת, גם כשהוא פחות מרוכז, גם כשהוא פחות מרגיש שייך, גם כשהוא פחות מכוון, גם כשהראש לא נמצא, לא יודע איפה בתפילה. גם כשהתפילות שלו לא התקבלו עד היום כלפי חוץ, והוא מיואש מהתפילה כי הוא רואה שלא פועל, וכו'. לא התייאש. ומכל מקום הוא אוחז בחוזקה ביסוד התפילה, והוא קורא להשם בכל עת, גם בכל המצבים המעכבים, סופו שיסורו ממנו כל הדברים המעכבים. ואז אור התפילה הבאה מתוך הדברים המעכבים, הולך למישרים בחיל גדול בגבורה של מעלה, לפלש נתיבות, לא רק לעצמו, אלא לעולם כולו, וכו' וכו'. בקיצור, אנחנו לא מתרגשים באופן שלילי מהעיכוב. אנחנו יודעים שהעיכוב זה סך הכל מראה על גודל הפוטנציאל, ובעזרת השם גם העיכוב המעשי לאט לאט יתמוסס. בסדר? רק אני מתעודד מהפסקה הזאת או שכולם? מה? זה חשוב? מה? כן או לא?
יש תקווה.
יש תקווה. אין ייאוש בעולם כלל, אמר הרב קוק.
מוכר
המשפט. המערב קוק, זה מה שאני אומר. טוב, יישר כוח. ביום רביעי באופן חד פעמי לא יש שיעור עוד התשובה. מחר אין שיעור בדרך כלל, אנחנו נפגשים יום חמישי.